אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. רוסיה עושה את מה שמדינות כמעט לא עושות, במיוחד לא מעצמות על, אחרי שמטוסיה חדרו למרחב האווירי של קוריאה הדרומית ונתקלו ביריות הזהרה, הגיבה רוסיה כך.
דיסטויה יוז'נקורייסקיק אקיפאז'י נאבחדים רסניבי как воздушное хулиганство.
זהו חוליגניזם אווירי, כינה מפקד התעופה לטווח ארוך של צבא רוסיה. היום רוסיה כבר משנה את הסגנון, מכירה בטעותה ומבקשת סליחה.
What's the first thing you'll do, Mr. Johnson? Are we headed for no deal, Mr. Johnson?
יום ראשון בעבודה לבוריס ג'ונסון, ראש הממשלה החדש של בריטניה. היום יקבל את המינוי באופן רשמי מהמלכה. אתמול זכה לחיבוק טרנס-אטלנטי מדונלד טראמפ.
Good man, he's tough and he's smart. They're saying Britain Trump. They call him Britain Trump and people are saying that's a good thing. That they like me over there. That's what they wanted. That's what they need. That's what they need. He'll get it done.
הוא איש טוב, קשוח וחכם, קוראים לו טראמפ של בריטניה, זה דבר טוב. הם מחבבים אותי שם, זה מה שהם רוצים, זה מה שהם צריכים. הוא יעשה את העבודה.
Former special counsel Robert Mueller is scheduled to testify for about 5 hours before two congressional committees tomorrow.
אמריקה נערכת לאירוע שאולי ישבור את שיאי הצפייה. החוקר המיוחד רוברט מולר יתייצב בפני הקונגרס ויענה לשאלות החברים הדמוקרטיים שלהוטים לחלוב מידע פוליטי מפליל על קשריו של טראמפ עם רוסיה. בית המשפט העליון כאן בישראל ידון מחר בערעורו של עומר שקיר, נציג Human Rights Watch בישראל, שישראל החליטה שלא להאריך את שהותו בארץ בשל תמיכתו ב-BDS. רעיון בלעדי מחיש קנת' רות', המנכ"ל העולמי של Human Rights Watch, את הטענות נגד שקיר ונגד הארגון.
Do they claim that Omar promoted a boycott, but Human Rights Watch has never advocated a boycott of Israel or any entity in Israel. Nor has Omar.
הם טוענים שעומר קידם חרם, אבל Human Rights Watch מעולם לא עודדה חרם על ישראל, או כל ישות אחרת בישראל, וגם לא עומר. וגם, מה באמת חושב מנהל Human Rights Watch היהודי, על הגדרת ישראל כמדינה יהודית?
Do you support Israel's self-determination as a Jewish state?
Nobody's ever questioned the right of Israel to exist. I mean, the
as a Jewish state?
as a democracy. In other words, my aim
not as a Jewish state.
Well, I mean, Israel can define itself any way it wants. I mean,
why do you have difficulty to define Israel as a Jewish state?
Well, because there are many Palestinians who live in Israel too who are citizens who deserve full rights.
יש לו מטיל ספק בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית, אני שואל, כדמוקרטיה. ישראל יכולה להגדיר את עצמה כפי שהיא רוצה. מדוע כל כך קשה לך להגדיר את ישראל מדינה יהודית, אני שואל? משום שפלסטינים רבים חיים בה ומגיעות להם זכויות מלאות. וגם דאגה בתעשיית המוסיקה הבריטית בעקבות בחירתו של תומך הברקסיט הנלהב לראשות הממשלה. בכירים בתעשייה מזהירים שפרישה ללא הסכם עלולה לפגוע באחד מענפי הייצוא הבולטים שמכניס לבריטניה יותר $5 מיליארד בשנה. השעה הבינלאומית, שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדר תלובד, בביצוע הטכני גיא פלוויאן, כבר מתחילים. אז הברקסיט הוא זה שהכריע את האישה הקשוחה, כפי שכינו אותה במפלגה השמרנית, תרזה מיי, שהנהיגה את המפלגה מיולי 2016, והייתה לאישה השנייה שעמדה בראשות הממשלה בממלכה המאוחדת, עוזבת היום את התפקיד בתום 3 שנים קשות במיוחד. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
ב-13 ביולי 2016 החליפה תרזה מיי בתפקיד ראש הממשלה את דייוויד קמרון, שפרש בעקבות משאל העם שבו אמרו הבריטים כן להיפרדות מן האיחוד האירופי. היא הבטיחה אז לעשות הכל כדי שהיציאה הזאת תהיה שלווה ובתנאים הטובים ביותר למדינה.
I have just been to Buckingham Palace where Her Majesty the Queen has asked me to form a new government.
אז לא ידע תרזה מיי ששלוש השנים הבאות יהפכו בעבורה לאסון פוליטי אמיתי וישימו קץ לקריירה המזהירה שהיא הצליחה לבנות עד אז, בכוונה להשאיר את חתימתה בהיסטוריה כמרגרט תצ'ר מספר 2. אך כנראה משימתה של תצ'ר הייתה פשוטה יותר, להשיג ב-1984 מבריסל את ההנחה הגדולה בתשלומים של בריטניה על חברותה באיחוד. זה התברר כמעשי הרבה יותר מלהוציאה מן האיחוד 35 שנים אחר כך. בנובמבר 2018, בתום שנתיים של דיונים עם בריסל, מיי אומנם השיגה את עסקת היציאה המוסכמת.
These documents were the result of thousands of hours of hard negotiation by UK officials and many many meetings which
היה ברור מיד שההסכם בנוסח המוצע לא יעבור את מבחן בית הנבחרים.
The eyes to the right 202, the nose to the left 430.
זה היה הכישלון הצורב הראשון שלה, תבוסה היסטורית ראשונה מסוגה בווסטמינסטר, אך לא התבוסה האחרונה בעבור ראשת הממשלה. היא המשיכה לשבור שיאים, אך כולם שיאים שליליים, יותר מ-50 התפטרויות ופיתורים בשתי הממשלות בפחות מ-3 שנים, 3 תבוסות בפרלמנט להסכם הפרישה שגיבשה עם האיחוד האירופי, הצבעות אי אמון במפלגתה שלה ובפרלמנט, שהיא אמנם שרדה בהן, אך היה ברור לכל שהיא כבר לא תשתקם פוליטית מהמכות הקשות שהונחתו על ראשה בחודשים האחרונים. ב-24 במאי שמה מי קץ לעוגמת הנפש של החודשים האחרונים. הרגש של אישה פגועה יצא החוצה.
I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female prime minister, but certainly not the last.
כך לצערה מרב של תומכיה ומעריציה של האישה החזקה והמבריקה הזאת, בגיל 62 מסתיימת בעבורה הקריירה הפוליטית של יותר משני עשורים. מאז עזבה את הקריירה הבנקאית ב-1997 ונבחרה לפרלמנט. היא הייתה יושבת ראש המפלגה השמרנית במשך שנה, ב-2002-2003, ובשתי הממשלות של דיוויד קמרון הייתה מיי השרה לענייני הנשים והשוויון, ובהמשך, במשך 6 שנים, שרת הפנים של בריטניה. מעתה, סבורים הפרשנים, היא תיזכר לדורות הבאים כמי שלא הצליחה לקיים את הבטחת הברקזיט.
וממש בשעה הזאת הם כבר יכולים לשמוע ברקע המופע המשותף האחרון של ג'רמי קורבין, ראש האופוזיציה, וראשת ממשלת בריטניה בפעם האחרונה, תרזה מיי. האווירה חגיגית כמובן בפרלמנט. נצטרף אולי לדיון הזה ונתאם אולי משהו מהקולות שנשמעים שם.
He was part of. He also said the UK could secure tariff-free trade through Article 24 of the General Agreement on Tariffs and Trade. Despite the trade secretary, attorney general, governor of the bank of england all confirming that is not possible.
כן, וג'רמי קורבין כך נראה כבר עסוק בהשמצתו של ראש הממשלה הנכנס בוריס ג'ונסון.
At the start of 2018, Mr. Speaker, the prime minister herself set up a new unit to counter fake news, charged with combating disinformation.
כן, והוא מסכם את מה שלתפיסתו, שלל כישלונותיה של תרזה מיי כראשת הממשלה לא עושה לחיים קלים. הנה היא מגיבה.
That our success hasn't been what we wanted it to be from the amount of fake news and fake information he uses at that dispatch box.
פייק ניוז, אתה זה שאחראי להכי הרבה פייק ניוז כאן, אומרת תרזה מיי.
Maybe Mr. Speaker she can have a word with her successor on the way out. But let me conclude by welcoming
שתדבר, some כדאי שתדבר עם היורה שלה בדרך החוצה, אי שם במדרגות, ממליץ לה ג'רמי קורבין. וזה תמיד משעשע כמובן, כבכל יום רביעי לצפות בדיון הזה שיש לו לא מעט רכיבים קומיים, איך נאמר. אנחנו נצרף בשלב הזה את כתבנו בלונדון, עידו סואן, שלום עידו.
שלום ערן, אני בכל אופן מאוד התגעגע למופע הביקרינג השבועי הזה.
מי יודע, אולי זה יהיה לא פחות מעניין עם בוריס ג'ונסון.
נכון, נכון, בהחלט. גם לו יש יכולת להתפרצף.
אולי אפילו יותר מתרזה מיי, בוא נודה על האמת. כן, הוא איש ססגוני בהחלט.
בהחלט, וכפי שהקריירה המאוד לא שגרתית שלו עד עכשיו מעידה, אז הקריירה של אלכסנדר בוריס דפסל ג'ונסון, או בקיצור ערן בוג'ו, הייתה מאוד באמת לא שגרתית, כמו שאמרנו, מעיתונאי בטיימס שפותר לאחר שבדה מלבו ציטוט, עבר לדיילי טלגרף המזוהה עם המפלגה השמרנית, בעודו משמש שם כתב העיתון בבריסל. כבר אז ערן לאג ג'ונסון להחלטות שונות שקיבל האיחוד האירופאי, כשחזר משם הוא כבר הפך ממש לכוכב, עד מהרה התמנה לערוך את עיתון הספקטייטור היוקרתי, לאחר מכן התמנה כחבר פרלמנט, אבל בוריס, באותו בוריס, שכבר הספיק להתחתן עד אז פעמיים, הוא שעה לאחר ששיקר בנוגע לרומן שניהל מחוץ לנישואין, הוא שעה אל מחוץ למפלגה השמרנית, ואז באופן מפתיע נבחר מטעמם לרשות עיריית לונדון, הישג שאליו לא הגיעו מעמדי המפלגה בעבר, בלונדון שחשבת לליברלית. אבל אותה לונדון נותרה ממש המומה וכועסת, כשאת התפנית המפתיעה ביותר הוא עשה ממש לפני ההכרזה של דייביד קמרון על משאל העם ב-2016, ובמקום לעמוד לצידו של ראש הממשלה דאז, הוא החליט לעשות ממש יותר ולעמוד בראש קמפיין הליב, קמפיין העזיבה של האיחוד. בוא נשמע את בוריס הרימיינר מודל 2013, ומיד אחריו את בוריס הברקסיטיר של ימינו.
I'd vote to stay in the single market. I'm in favor of the single market. I want us to be able to trade freely with our European friends and partners. And we know the mantra of the campaign that has just gone by. In case you've forgotten it, you probably have. It is deliver Brexit, unite the country and defeat Jeremy Corbyn. And that is what we're going to do.
תציע להישאר בשוק המשותף, אומר בוריס, אני תומך בשוק המשותף ורוצה שנוכל לקיים סחר חופשי עם ידידינו ושותפינו האירופאים. מיד אחר כך אנו יודעים מהי המנטרה של הקמפיין שזה עתה הסתיים, אז למקרה שוודאי שכחתם, בצעו את הברקסיט, אחדו את העם והביסו את ג'רמי קורבין. וזה בדיוק מה שנעשה, אנחנו נביס את ג'רמי קורבין.
משימה צריך להגיד לא פשוטה, לא פשוטה בכלל.
בכלל לא פשוטה, ואם נרשה לי לחזור שוב ל-2016, רבים טענו אז שבוריס עשה את זה משיקולים קרים של פנייה לפלגים הקיצוניים של בוחרי המפלגה השמרנית, ושיגמלו לו כשיבחרו אותו לרשותה. במקום זאת, מי שנבחרה כזאת הוא כמובן תרזה מיי, לאחר ההתפטרות של קמרון, ובוריס התמנה על ידי לשר החוץ, מה שהותיר אותו, לפחות לעיני המצלמות אז, כביכול בשוק מהמנוי, אבל זה עוד יכולת של בוריס להיראות כאילו הוא לא ממש מבין מה קורה סביבו, כשלמעשה הוא בעצם משתמש בזה כאיזשהו כלי, איזשהו כלי, איזשהו נשק של מראית עין. ומי לדעתך הספיק כבר להשוות את בוריס לצ'רצ'יל, ערן, בביוגרפיה שכתב על המנהיג הבריטי הדגול של כל הזמנים לאחרונה.
ראש הממשלה נתניהו או אולי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ?
לא, האמת היא שבוריס עצמו, ששם לב לעובדה שצ'רצ'יל היה עיתונאי, פגמים רבים באישיותו, והיה זה הוא שנקרא להציל את בריטניה בשעתה הקשה ביותר, לאחר שכבר הספיקו להספיד אותו.
כן, יש משהו בחוש הקומי שכן משותף לשני האישים, לא בטוח ששאר המרכיבים באמת דומים, אבל כמובן שנחכה ונראה, נקווה שבריטניה לא תתמודד עם האתגרים הללו, שהיא נאלצה להתמודד איתם בתקופת כהונתו של צ'רצ'יל.
זה נכון. הנכד של צ'רצ'יל, אגב, הוא חבר השמרנים, אמר לבוריס באופן אישי שהוא לא יוכל להצביע עבורו, על אף שהעיד בפני המצלמות שכפרטנר לארוחת ערב הוא פשוט מושלם. תומכיו בקרב המפלגה מוקסמים מהאופטימיות המדבקת שלו, משהו שלשיטתם בריטניה מאוד זקוקה לו כיום. מהצד השני, באמת מבקריו מאוד מודאגים וחרדים ממה שנתפס כחוסר רצינות, זריזות, שיקול דעת לקוי, כולם הוכיח עד כה במספר אירועים לאורך הקריירה שלו. ובאמת היטיב לנוסח זאת ההיסטוריון הפוליטי המוערך לורד פיטר הנסי, שאמר שהדבר שמדאיג אותו ביותר הוא שבוריס הוא פוליטיקאי ששאף לראותיו את עדי האגדה של עצמו לפני שבכלל הספיקה להיווצר אחת כזאת, ושמדובר באדם עם רמה גבוהה ומדאיגה של מרקיסיזם, הן בפן האישי והן בפן הפוליטי, ובמי שמאמין במיתוס של עצמו.
טוב, ואלה מבקריו כמובן, אבל בוא נתמקד רגע באוהדיו, ואחד האוהדים של בוריס ג'ונסון הוא כמובן נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בוא נשמע את הדברים שהוא אומר אתמול.
בוא נשמע.
Really good man is going to be the prime minister of the UK now, Boris Johnson.
איש מוצלח מאוד הולך להיות ראש ממשלת בריטניה עכשיו, בוריס ג'ונסון, אדם מוצלח, הוא קשוח וחכם, קוראים לו הטראמפ של בריטניה, ואנשים אומרים את זה לטובה, הם אוהבים אותי שם, זה מה שהם רצו, וזה מה שהם צריכים. הוא יגרום לדברים לקרות, בוריס טוב ויעשה עבודה טובה.
בוא נדבר רגע על לוח הזמנים, מה עומד לקרות במהלך היום הזה, שהוא רצוף אירועים מהדיון הזה בפרלמנט, שעוד יימשך זמן מה, ועד לביקור הכפול אצל המלכה, נכון?
בהחלט, אז ככה, קודם כל בבריטניה יש את הזמן הקצר ביותר בין תחלופת ראשי ממשלה, בעוד תרזה מיי מגיעה למלכה להגיש את התפטרותה ולהמליץ על המחליף שלה, ממש שעה בלבד אחר כך בוריס ייכנס לתפקיד לדאונינג 10 ברבע לשתיים שעון לונדון, לאחר שיבקר גם הוא אצל המלכה והיא תמנה אותו באופן רשמי להרכיב את ממשלתה. הוא ייסע אחר כך מבקינגהאם פאלאס כאמור לדאונינג 10 ברכב יגואר משוריין, שם הוא ייסע את נאומו הראשון בתפקיד שצפוי להיות מעין הצהרת כוונות בנוגע למטרות שאותנו ישאף להציג. לאחר מכן הוא יעבור סדרת תדרוכים מרמי הדרג השונים, העומדים בראש הגופים הרשמיים במדינה, כמו סוכנות המודיעין וכיוצא באלה. בוריס גם יצטרך לכתוב את כתב ההוראות במידה ובריטניה תיאלץ לעמוד לפני התקפה גרעינית, מכתב מיועד למפקדי ארבע הצוללות שנושאות את הנשק הגרעיני של בריטניה, וג'ון מייג'ור תיאר את המשימה הזאת כאחד הדברים הקשים שהוא נאלץ לעשות. בתום הכהונה, אגב, ישמדו המכתבים, בתקווה שלא ייאלצו לפתוח אותם ערן. ונאום חשוב שהוא אמור לשאת בקרוב הוא נאום המופנה למלכה, הקווין ספיץ', בו יפרט את מדיניותו ואת מטרותיו למאה ימיו הראשונים.
אז כל זה יקרה בהמשך היום, הרבה הרבה תוכניות לבוריס ג'ונסון. עידו סואן, כתבנו בלונדון, אתה ממשיך ועוקב, תודה רבה לך.
בהחלט, תודה ערן, יום טוב.
השעה הבינלאומית בעוד כשעה וחצי התייצב רוברט מולר, מי שהיה תובע מיוחד בפרשת המעורבות הרוסית בבחירות, בפני הקונגרס לעדות פומבית ראשונה. משרד המשפטים כבר הזהיר את מולר שלא לסטות בעדות מהמידע שפרסם. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז אם לא יהיה שם שום דבר חדש, למה העדות הזאת בכל זאת חשובה כל כך?
מספיק אולי להסתכל בפאניקה ששוררת בבית הלבן כדי להבין למה זה חשוב. הנשיא טראמפ אתמול תקף את מולר ואנשיו. היום היא השכים קום כדי להזהיר שהוא בכלל לא הסכים שאחד מעורכי הדין שהיו חברים בוועדה יושב לצידו של מולר בוועדה ושהכל מוטה נגדו. הסיבה שכולם כל כך מודאגים היא לא בגלל שמולר יגיד משהו חדש. אם יש דבר אחד שכולם מסכימים עליו זה שרוברט מולר הוא האיש הזהיר ביותר, השקול ביותר והמחושב ביותר בוושינגטון. הוא לא בא לשם כדי לתת כותרות, להפך הוא רצה להימנע מהעדות הזאת, והוא רוצה להימנע מלעשות איזה שהם כותרות. מבחינתו, כאיש שבילה את כל חייו במערכת המשפט ואכיפת החוק, הדוח שלו על 400 וכמה עמודים שלו מקיף את הכל. אבל הוא יהיה שם, וכולם יודעים שבסופו של דבר, מילה שלו, משפט שלו, סאונד בייט, קטע מהדברים במהדורות הטלוויזיה, זה מה שיחלחל לציבור האמריקני הרבה יותר מהעמודים האינסופיים האלה בדוח שצריך להיות משפטן כדי להבין אותם. ולכן כולם מסתכלים על מה שיקרה היום בשתי הוועדות האלה, תחילה בוועדת המשפט ואחר כך בוועדת המודיעין של בית הנבחרים, האם הדמוקרטים יצליחו להוציא ממנו איזשהו משפט, איזושהי אמירה שאפשר יהיה לשווק אותה לציבור כתראו הנשיא בעצם עבר על החוק האוסר שיבוש הליכי חקירה או הליכי משפט. זה מה שהם ירצו לדעת, יהיה להם מאוד קשה לעשות את זה, כי מולר בא לשם גם כן מוכן כדי לא לתת כותרות. הרפובליקנים מצדם הם ינסו גם לערער על אמינות החקירה של מולר, להעלות שאלות לגבי הצוות והאנשים והמוטיבציה שלהם, ובעיקר להדגיש את החלק השני, וזה שאין עדות בדוח הזה לשיתוף פעולה בין טראמפ והרוסים.
בוא נעבור מכאן להחלטה אתמול של בית הנבחרים, שאישר ברוב עצום החלטה שמגנה את תנועת החרם נגד ישראל, ה-BDS, החלטה הצהרתית בלבד, אבל אפשר בהחלט ללמוד ממנה לא מעט על היחס לישראל בפוליטיקה האמריקנית.
כן, אנחנו שומעים הרבה על התזוזה בצד הדמוקרטי, על איך שהם מאבדים את התמיכה בישראל. בואו נסתכל על המספרים, 398 חברי קונגרס הצביעו בעד ההחלטה הזאת, 17 נגד, 16 מתוכם דמוקרטים. רוב עצום של הדמוקרטים הצביעו בעד ההחלטה. אגב, בין האנשים שהצביעו בעד, גם חברת הקונגרס איינה פרסלי, אחת מאותם אנשים שדונלד טראמפ תוקף מדי יום בשבוע האחרון על כך שהם לכאורה אנטי-ישראליות, אפילו היא הצביעה בעד ההחלטה הזאת. כן, יש שוליים פרוגרסיביים במפלגה הדמוקרטית שחשים לא בנוח עם ההצבעה הזאת, אבל הם באמת בשוליים, לפחות בכל הנוגע לייצוג של הדמוקרטים בקונגרס. זה לא אומר אגב שבקרב אנשים בשטח התמיכה בישראל כל כך רחבה בהכרח, אבל בקונגרס זה בהחלט בא לידי ביטוי. צריך להזכיר שההחלטה הזאת היא קודם כל באמת רק הצהרתית, אין בה שום משמעות מעשית, ושנית היא תוצר של הרבה מאוד שינויים, תיקונים ומסעים ומתנים שנועדו להפחית מהעוצמה של החקיקה הזאת, שבמקור היה בה חלק מעשי שבעצם תומך בהתנגדות לתמיכה בחרם ועוזר לאלה שרוצים לנקוט צעדים נגד המחרימים. היה קשה מאוד לגייס תמיכה דמוקרטית סביב זה בגלל הטענה שזה פוגע בחופש הביטוי של אנשים שרוצים להחרים את ישראל, ולכן הנוסח הזה מרוכך יותר ולא מחייב, אבל בכל זאת מלמד אותנו שגם בצד הדמוקרטי, גם בצד הרפובליקני, יש תמיכה די רחבה בישראל.
נתן קוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אנחנו נשארים בעולם החרמות נגד ישראל, הפעם סיפור מתוך ישראל. שופט בית המשפט העליון ניל הנדל אישר את הצטרפותם של אמנסטי הבינלאומי ועוד שלושה בכירים לשעבר במערך שירות החוץ לערעור בעניינו של עומר שקיר, פעיל ארגון Human Rights Watch, שנחשד כאיש BDS. הדיון שנועד למחר על גירושו נדחה לחודש ספטמבר. שלום לכתבנו לענייני משפט עמוד שפירה.
כן, שלום רז, זה בדיוק העדכון שלנו בשעה הזו. הדיון שהיה מתוכנן למחר בבית המשפט העליון בערעור על ההחלטה לגרש את עומר שקיר מארץ, זה נדחה לאמצע חודש ספטמבר, כך שבמקרה הגרוע ביותר יש לו עוד כמה חודשים בארץ. כמובן הגרוע ביותר מבחינתו של שר הפנים, כי הרי שר הפנים הוא זה שבסופו של דבר הורה על גירושו מן הארץ, ובית המשפט המחוזי בירושלים גם אישר את ההחלטה הזו, ואז הגיע לערעור לבית המשפט העליון. וזה קורה לאחר שבימים האחרונים הוגשו לבית המשפט שתי בקשות להצטרף לדיון כדידי בית המשפט, אחת של ארגון אמנסטי ואחרת של שלושה בכירים לשעבר בשירות החוץ, אחד הוא מנכ״ל לשעבר ושניים אחרים הם שגרירים לשעבר.
אנחנו מדברים על אלון ליאל, מנכ״ל משרד החוץ לשעבר, נכון?
נכון, הוא אחד מן השלושה, והם מבקשים לטעון נגד החלטת שר הפנים לגרש את עומר שקיר מן הארץ, והשופט הנדל אומר שאם הייתה בפניו רק הבקשה שלהם, אז ייתכן מאוד שהוא היה דוחה את הבקשה הזו, את בקשת ההצטרפות הזו, אבל מכיוון שיש כאן עוד בקשה, זו של אמנסטי, אז הוא מחליט בסופו של דבר לאשר את שתי הבקשות, ולאשר להם את צירופם להליך, מה שאומר שהם יוכלו לטעון גם הם בהליך כאשר זה יתקיים בבית המשפט העליון, שכאמור הוא נדחה לעוד כחודשיים, למצוא חודש ספטמבר.
עמוד שפירה, כתבנו לענייני משפט, תודה.
בבקשה.
ומוקדם יותר קיימנו רעיון בלעדי עם עומר שקיר, הפעיל שישראל מעוניינת לגרש, ועם מנכ״ל Human Rights Watch העולמי, קנט רוט. פתחנו את הרעיון הזה בשאלה ישירה לעומר שקיר, האם אתה תומך ב-BDS? עומר, do you support BDS?
I do not support BDS and I do not oppose BDS. We don't take positions on boycotts of Israel and we don't take positions on boycotts of any other country.
But we have taken position.
Or... Not as a representative of Human Rights Watch. And the point is, he is here as a representative.
But the law is the law. The law does not allow people who support...
No, the law is preventive. In other words, the law says that it's aimed to prevent the promotion of boycotts against Israel. But nobody representing Human Rights Watch, Omar, or anybody else... has advocated a boycott of Israel or of any Israeli entity. So this is about trying to punish Omar for his past as a student in ancient history. But there is nothing in his record as a representative of Human Rights Watch that deviates one iota from Human Rights Watch's position. And we do not promote BDS. We do not promote boycotts. We do not promote any of the things that the law is aimed at stopping.
אומר עומר שקיר, אני לא תומך ב-BDS ואני לא מתנגד ל-BDS, אנחנו לא נוקטים עמדה בנוגע לחרמות כלפי מדינות. ומוסיף קנט רוט, ראש ארגון Human Rights Watch העולמי, שעומר שקיר נמצא שם, נמצא כאן בישראל כנציג הארגון, אבל החוק הוא החוק, אני אומר לשניהם, והם מבהירים שאין אף אחד שמייצג את הארגון שמנסה לקדם את רעיון ה-BDS, זהו ניסיון להניש את את אומר, אנחנו לא מקדמים BDS, לא מקדמים חרמות, אומר קנט רוט, אלא שבית המשפט המחוזי קבע שאומר אכן פעיל BDS, גם במהלך תקופת כהונתו כנציג הארגון בישראל, למשל, בהפעלת לחץ אישי ומתמשך על אתר התיירות Airbnb, כדי שיסיר דירות בהתנחלויות. שאלתי אותו, האם היה או לא היה מעורב בלחץ על Airbnb?
Were you actively working on Airbnb?
Our team was certainly. Actually, our lead researcher on that wasn't Israeli. I worked on it as well. But let me say one thing about Airbnb. Our number one recommendation was that Airbnb adopt a universal approach to doing business in occupied territories. Our ask was that they develop their standards around human rights compliance in all occupied territories. But we also, based on our research on the ground, came to the conclusion that if it wanted to adhere to its own policies and to international law, it had to stop doing business with settlements.
אומר שקיר, הצוות שלנו הוביל את הנושא הזה, והוא מאשר שגם הוא עצמו היה מעורב בהפעלת לחץ על אתר Airbnb כדי לנסות לשכנע אותם שלא לפרסם דירות בהתנחלויות, והוא אומר יש כאן מאמץ אוניברסלי לא לאפשר עסקים עם תעשייה ועם מקומות בהתנחלויות מעבר לקו הירוק, ובכלל מדובר, הוא אומר, בסוגיה אוניברסלית של שטח כבוש, לא בהכרח ובאופן ישיר קשור למה שקורה כאן אצלנו, אלא שבישראל יש תחושה, איך לומר, גוברת, ש-Human Rights Watch היה ארגון זכויות אדם מכובד, ללא ספק ארגון שעוסק בהרבה מאוד מדינות ובלא מעט תחומים, הפך בשנים האחרונות לארגון עוין מאוד לישראל. אני שאלתי את מנכ"ל הארגון קנט רוט, האם לא הגיע הזמן להפסיק את האובססיה הזאת לישראל?
Human Rights Watch spends about 1% of our budget on work in Israel. We do far
1%.
More work. 1%.
I should get a raise, Ken.
Yeah, 1%. we do far more work on Syria, on Iraq, on Yemen, and that's just, you know, in the immediate vicinity. I could go on. We, you know, far more work on China, on Venezuela. I mean, there are many, many countries that get much more attention, and they deserve it, than Israel. But Israel, nonetheless, has serious problems, and I think we devote the appropriate amount of time to addressing those problems.
לישראל יש בעיות רציניות, ואנחנו צריכים להשקיע זמן כדי לטפל בבעיות האלה, אבל יש מדינות שאנחנו כמובן משקיעים בהן הרבה יותר, כמו סין, כמו ונצואלה, כמו מדינות רבות אחרות, תימן למשל, סוריה, והוא גם מציין שתקציב הארגון לישראל הוא לא גבוה, רק 1% מתקציבו הכללי של Human Rights Watch, ומנסה להבהיר ש... זה רק סעיף אחד ברשימת הסעיפים של הארגון הזה. אנחנו התייחסנו גם לעובדה שקנט רוט הוא יהודי. אני שאלתי אותו איך הוא תופס את יהדותו כמי שתוקף באופן שיטתי את ישראל. הוא אמר שהוא מגשים בצורה הזאת את יהדותו ואת התפיסות ההומניסטיות האוניברסליות של היהדות. ושאלתי אותו מה הוא חושב על ישראל כמדינה יהודית, לא רק על חוק הלאום, גם על ההגדרה העצמית של ישראל כמדינה יהודית.
Do you support Israel's self-determination as a Jewish state?
Nobody's ever questioned the right of Israel to exist. I mean, the every state, you know, has a right to exist, but every state also has a duty to apply international human rights principles.
As a Jewish state?
As a democracy. You know, there's my aim...
But not as a Jewish state.
Well, I mean, Israel can define itself any way it wants. I mean, lots of governments define themselves in nationalist terms, but that's not an excuse.
Why do you have difficulty to define Israel as a Jewish state?
Well, because there are many Palestinians who live in Israel too, who are citizens who deserve full rights.
אומר קנט רוט, איש לא מטיל ספק בזכותה של ישראל להתקיים. אני שואל אותו, האם זכותה להתקיים כמדינה יהודית? והוא אומר שזכותה להתקיים כדמוקרטיה, כל מדינה יכולה להגדיר את עצמה גם בסממנים לאומניים, אבל הוא מתקשה להגדיר את ישראל כמדינה יהודית, הוא כך נראה לא כל כך מתחבר להגדרה הזאת, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור ג'רלד שטיינברג.
שלום אירן.
מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, נשיא ומייסד של ארגון NGO מוניטור, שנזכיר הוא אחד מהידידים שקוראים בעצם לסילוקו של עומר שקיר מישראל, או בוא נדייק את הדברים, אי הערכת שהותו כאן בישראל.
או הזכות של המדינה לא להעריך את השרת הכניסה כמומחה בזכויות אדם, כי הוא לא עוסק בזכויות אדם.
למה לא?
למה שיש, לא, אמרתי שלמדינה יש את הזכות לא לחדש את השעות הכניסה. תשמע, זה היה מאוד מעניין לשמוע. זה לא משעשע כמו התחלת התוכנית, זה לא השאלות ותשובות של ראש הממשלה, שאנחנו שמה באנגלית, ששמענו בהתחלה, אין להם חוש הומור, וברור שאנשים עם קו ישר, הם אומרים דברים שאני אגיד את בצורה לא עדינה, הם משקרים.
עד כדי כך אתה אומר. הם משקרים.
כל הנושא של ה-Airbnb, לא הספקת להעלות את הנושא של פיפה, שארגון הבינלאומי לכדורגל, או משקר עובד 24 שעות במשך שנתיים, על סוגים שונים, צורות שונות של החרם, של BDS, של החמרה, של האפרטייד, של כל מיני ביטויים של סינה.
עכשיו, אתה אומר BDS, ובכל זאת אנחנו רואים שעומר שקיר מגיע לכאן, לרדיו הממלכתי של ישראל, רדיו שממומן אומן על ידי המדינה, יושב כאן ומתראיין. יכול להיות שקצת הגזמתם, שהפרזתם בהגדרה שלו כתומך BDS?
לא חושב, אני שוב, הוא מסתובב בעולם, ואפשר לראות את זה גם בחשבון הטוויטר שלו, בפייסבוק, וכל מיני רעיונות שהוא נותן בכל מיני מקומות. אפילו באמסטרדם, בדיון ש-Human Rights Watch קיים לפני מספר חודשים, ששם מדברים לפני אוהדים, עד כמה הם הצליחו בנושא של Airbnb, ועד כמה הוא היה באופן אישי. זה שהוא אומר שזה לא BDS, זה שהוא מופיע בכאן ומדבר איתך שמקבל את המשכורת של מדינת ישראל, זה לא אומר שאין בו אלמנט של שנאה בסיסי. גם התחתמות של קן וואט לגבי מדינה, זכות של העם היהודי להגדיר את עצמם במדינה, מדינה עצמאית, מדינה כמו כל המדינות בעולם, הוא התעקש, הוא לא רוצה להגדיר המילה היהודית בישראל.
לא, הוא אמר זכותה להתקיים, זכותה להתקיים כמדינה דמוקרטית, אני לא מתייחס לעניין היהדות שלה.
וזה סוג של סירוב, שאת אותו באופן ישיר, ויש כאן היסטוריה, גם זה צריך לקחת בחשבון. יש, הזכרת שאני המייסד של ארגון NGO Monitor, התחלתי את זה ממש בעקבות הפעילויות של Human Rights Watch וכן כבר לפני כמעט 20 שנה. הוועידת דרבן של ארגונים לא ממשלתיים שאימץ את ה-BDS לפני שהשתמשו בביטוי הזה, ו-Human Rights Watch היה מאוד פעיל במה שנקרא הכנס האנטישמי הבסיסי בשם תחת הכותרת של נגד גזענות. לא נתנו ליהודים ציונים לדבר שם, ו-Human Rights Watch מתועד היה חלק מהתהליך הזה, שמהתחלה תוקף את ישראל במילים, בצורות שבאות למחוק את הלגיטימיות.
אני רוצה לשאול אותך לגבי התבונה המדינית שבמאבק הזה. האם יש תועלת במאבק הזה נגד עוד פעיל שמגדיר את עצמו זכויות אדם? אתה תטען שהוא פעיל BDS. ואתה יודע, שאלה מה הטעם במאבק הכל כך גדול הזה, בית המשפט, בית המשפט העליון? במה זה מועיל? האם זה מועיל לדימויה, לתדמיתה של ישראל? ופה בהקשר הזה אני רוצה כמובן להזכיר את הידידים האחרים שמצטרפים לעמדתו של שקיר, למשל אלון ליאל, שהיה מנכ״ל למשרד החוץ, ושגרירים נוספים שאומרים הגישה הזאת לא רק שהיא לא עוזרת לישראל, אלא פוגעת בישראל.
קודם כל, בעצם עניין בית המשפט צריך להחליט מה נכון ולא נכון מבחינת החוק. וזה ששלושה שגרים לשעבר, שכולם יש להם ההיסטוריה גם ב-BDS, אני חושב שאלון יל, שאני מכיר ועבדתי איתו, ושהוא היה מנכ״ל משרד החוץ ותפקיד מאחרים, השגריר בטוקיה, אני גם מכבד את מה שהוא עשה. אבל אני חושב שהוא טועה בגדול, גם אולי הושפע מכל הקמפיין הזה להגדיר את ישראל כמדינה פושעת בכל מיני צורות, ללחוץ על ישראל.
אבל זאת במידה רבה מהותה של דמוקרטיה, לא לייצר את הוויכוח הזה.
אני אומר, אני יכול גם באותה דמוקרטיה הזה להתווכח איתם, לבקר אותם, ואני מאוד, אני חושב שהם, מה שהם, העתירה שלהם וכל זה, אין לזה שום בסיס אינטלקטואלי או משפטי, זה חלק מאידיאולוגיה. זכותם, כל אחד נותר גם להציג את האידיאולוגיה. אבל לנושא הזה של האם אתה חכם בכלל, אז אני לא פוליטיקאי, אין לי אג'נדה פוליטי ישראלי, אני לא שר בממשלה, לא צריך לקבל כותרות. כמישהו שמסתכל על זה, מנתח את זה, כבר כמעט כמו שמעתי 20 שנה, אני לא רואה הצלחות רבות, אני אומר את זה בצורה עדינה, של הניסיון להגדיר בחקיקה ולהפעיל את החקיקה בצורות שונות בבתי המשפט. זה לא כל כך מצליח, ואני חושב שמאוד חשוב בכל מאבק, אם זה מדובר על מאבק צבאי או מאבק, נקרא, דיפלומטיה ציבורית ועוצמה רכה, וזה נכנס לעוצמה רכה, כל מיני שחרם וכו'. אז אני חושב שצריכים לשקול ולראות מה התוצאות ולא רק התהליך והכותרות.
כן, ובינתיים בתוך התהליך הזה עומר שקיר נשאר כאן בישראל עוד כמה חודשים.
יישאר הרבה זמן, יכול להיות שיחליטו ש... כבר אין טעם להמשיך בתהליך הזה, ואולי מזה הוא ירד מהכותרות ויחפש משהו אחר לעשות את החיים.
פרופסור ג'רלד שטיינברג, תודה רבה על הדברים.
תודה אירן.
ושלום לקשב הדסק הערבי, עמרי חיים.
שלום אירן.
אנחנו רוצים לדבר קצת על סיפורים שמעסיקים את השכנים שלנו, המתיחות בין אלג'יריה למצרים בגמר גביע אפריקה.
נכון, אז הגמר גביע אפריקה, היה אמנם בין אלג'יריה לסנגל, אבל מאבק התנהל בסוף השבוע האחרון גם בין האלג'ירים למצרים. קראו כמה תקריות בין שני העמים סביב גמר גביע, אנחנו נדבר על אחת מהן שהראה ממש בעת קבלת הגביע בסוף משחק הגמר בו גברה אלג'יריה על נבחרת סנגל 1-0. קפטן הנבחרת האלג'ירית ריאד מחרז הסיר את הרשתות החברתיות ואת המצרים כשעלה על הפודיום להניף את הגביע. הוא עבר בין המכובדים, לחץ את ידיהם, לחץ את ידו של נשיא אלג'יריה שאחריו עמדו ראש הממשלה ושר הספורט המצרים, אך באותו הרגע שבו הגיע העת ללחוץ את ידיהם, מחרז הסתובב, סיבוב של 180 מעלות, והלך לכיוון אחר לגמרי, לעבר מעמד הנפת הגביע, והשאיר את ראש הממשלה המצרי עומד די נבוך, ומפניו היה אפשר להבין שהוא לא אהב את הסיטואציה. הרגע הזה הסעיר אנשים רבים במצרים שאמרו שהקפטן האלג'ירי התעלם בכוונה מראש הממשלה המצרי. היו כמובן כאלה שאמרו שהדבר היה בשוגג, והיו שלקחו את האירוע צעד נוסף קדימה, כמו אחד עורכי הדין המוכרים במצרים, סמיר סברי, שהחליט להגיש תלונה נגד הקפטן האלג'ירי באשמת ביזוי ראש הממשלה. לצד עורך הדין, גם המאמן של אחד ממועדוני הכדורגל הגדולים במצרים, ראה לנכון לגנות את התנהגות הקפטן האלג'ירי, וכינה אותו ילד מתבגר, זחוח ושחצן, שלא יודע את ערכה של מצרים. השחקן מצידו לא הגיב על הדברים. רק נגיד שברגע התקרית אפשר לשמוע את הקרוז קורא בשמו של מחרז להניף את הגביע, ונראה שהוא פעל בהיסח הדעת, ולא באמת התעלם בכוונה מהמכובדים המצרים שעמדו על הפודיום.
מכאן לאומן מצרי שמתנשא על מעריציו.
זה מה ששמענו עכשיו, זה מתוך סרטון, מתוך הופעה של זמר מוכר במצרים, קוראים לו מוחמד אל-אסילי. הסרטון הזה התפרסם ברשת החברתית וגרם לסערה גדולה. בסרטון נראה האומן עוצר את הופעתו, הוא משוחח עם אחד המעריצים, שככל הנראה ביקש להצטלם איתו במהלך ההופעה. בקטע ששמענו, שמענו את אסילי אומר למעריץ, מה, יש לך פרוטקציה או משהו? המעריץ ככל הנראה משיב לאומן ואומר לו שהוא אוהב אותו, והאומן משיב בשאלה, אתה אוהב אותי וכולם פה שונאים אותי? אם אני אצטלם איתך, אני לא אמור גם להצטלם עם כל שאר האנשים. הדברים שאמר הזמר למעריץ בשילוב הגישה שבה אמר את הדברים הביאו לכך שמשתמשים רבים ברשת החברתית גינו את התנהגותו. הם טענו שהוא שכח שכוחו נמצא בידי הקהל ולהגו להתנהלותו המתנסית. מצד שני, היו שיצאו להגנתו של הזמר ואמרו שאפשר להתנהל עמו בסלחנות ולא צריך לפסול אותו לחלוטין על סמך אירוע אחד. האומן מצידו פרסם התנצלות, בא אמר שכל אומן יודע שבלי הקהל שלו הוא לא שווה דבר, וכי בחירת המילים שלו הייתה לא מוצלחת, וכל כך הבנתו הייתה שלא להפלות בין המעריצים.
עומרי חיים, קשב הדסק הערבי, תודה.
תודה רבה.
אנחנו למשלחת הבלוגרים ממדינות ערב שממשיכה לבקר בישראל בצל הסערה סביב התקפת הבלוגר הסעודי מוחמד סעוד במתחם הר הבית. עיתונאית סעודית שהייתה אמורה להגיע גם כן לישראל, אומרת בשיחה עם כאן חדשות שאם תגיע לישראל בעתיד, לא תבקר באזורים שיש בהם פלסטינים. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
אז מה, זה נראה כאילו שיש איזשהו קרע שהולך ומעמיק בין הסעודים לפלסטינים.
נכון, בהחלט, ואנחנו תכף נתייחס לזה, אבל צריך להגיד שבאמת הביקור הזה של
משלחת הבלוגרים הערבים נמשך גם היום. היום הם ביקרו במרכז פרס לשלום. כאמור, הרחק מאור הזרקורים אחרי אותה תקרית, ההתקפה על הבלוגר הסעודי במתחם הר הבית. ראינו שאתמול לא יצאו תמונות מלשכת ראש הממשלה אחרי המפגש איתם, וגם רעיונות שתוכננו לתקשורת הישראלית בוטלו. השיח סביב הנושא ממש לא יורד מסדר היום, ואנחנו מדברים היום עם סוקייני על משיחס. יש את תקשורת סעודית שנמצאת בדובאי, היא הוזמנה על ידי משרד החוץ להגיע ולהשתתף במשלחת הזאת, אבל מסיבותיה העדיפה שלא. בשיחה איתנו היא לא חוסכת ביקורת מהתקפה הפראית על מוחמד סעוד, הבלוגר הסעודי, ואומרת לנו שהפלסטינים פשוט כפויי טובה. בוא נשמע קטע מדבריה.
بغض النظر عن كون محمد سعودي ولديهم موقف من السعودية مثلا أو لديهم أحقاد على السعودية كيف يضرب إنسان في مسجد أو بيت من بيوت الله بهذه الطريقة الوحشية
כן, אז אומר לנו העיתונאית הסעודית, לא משנה מה העמדה כלפי אותו סעודי או כלפי סעודיה, איך אפשר להרביץ לבן אדם בבית של האל, במסגד. מה שקרה למוחמד סעודי אומרת לנו, פשוט תימם אותי, אני לא מבינה מדוע לאחים שלנו בפלסטין יש עמדה כל כך תקיפה נגד הממלכה, וזה כואב, בייחוד שסעודיה אחת מהמדינות התורמות, הופתעתי מאוד. היא מוסיפה ואומרת שיש לה, אני יודעת שיש להם עמדות שליליות ביחס לסעודיה ויש סינה לא מוצדקת, אבל מאוד הופתעתי מה התקפה, וזה בהחלט כואב לראות את זה. היא מודה שיש סעודים שלא אהבו את הביקור הזה, שראו בסוג באמת של אולי צעד אחד יותר מדי, אך מה שלא פחות הפריע להם הוא התקפה פראית עליו. אנשים אומרים, היא אומרת לנו, השקענו בסוגיה הפלסטינית ותראו איך מתייחסים אלינו, ושאלנו אותה האם לאור הסרטון הזה והיחס שאליו זכה בלוגר הסעודי, היא עדיין תרצה להגיע לישראל בעתיד, וזאת הייתה תשובתה שאנחנו תכף נתרגם.
لا ابدا ما اخاف ان اجي اسرائيل لكن في الحقيقه راح تتكلم بشكل شفاف جدا اذا كانت هنالك مناطق فيها عرب فلسطينيين ما راح ازورها
אז היא אומרת לנו, אומר לנו סוכנה מסעודיה שהיא לא פוחרת לבוא לישראל אחרי אותו, אותה תקרית, אבל היא לא תהיה מוכנה לבקר באזור שיש בו פלסטינים אחרי התקיפה על הבלוגר הסעודי, דבר שימם אותה ולא מעט סעודים שצריך להגיד דיברנו איתם. מה שבטוח בהקשר כמו שציינת, שהתקרית הזאת מעמיקה עוד יותר את השסע הגדול בין סעודיה לבין הפלסטינים שמאשימים את הממלכה בנרמול היחסים עם ישראל, וכנראה זה לא סוף הסיפור בהקשר הזה.
רואי קייס, כתבנו לעניין ערבים, תודה.
תודה.
השעה הבינלאומית, אנחנו רק נציין שהרעיון המלא עם עומר שקיר ומנכ״ל Human Rights Watch קנת רוט ישודר ביומן השבוע בשבת ב-10 בבוקר. וכעת לפינת המוסיקה העולמית שלנו עם איש המוסיקה שלנו, משה מורד. שלום משה.
שלום, שלום ערן.
אנחנו נפרדים מתרזה מיי.
נפרדים מתרזה מיי ומקדמים או לא מקדמים בברכה את בוריס ג'ונסון, תלוי מי. בכל מקרה, בואו נסתכל בחיוך, יהיו הרבה מאוד חיוכים על בוריס ג'ונסון, והיו באומנות הבריטית, במוזיקה הבריטית, אבל מאז הסיפור של הברקזיט יצאו כבר מאות ואולי אלפי שירים בנושא הברקזיט, חלקם משעשעים כמו השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, שיר של זמר עם אירי בשם פול קלי, והשיר נקרא ברקזיט סונג. שומעים בהתחלה את ככה הציפורים של הקאנטריסייד האירי, ובקליפ בפייסבוק המאוד משעשע פשוט הוא מראה איך יראה הגבול בין אנגליה לאירלנד אחרי הברקזיט. יש כאלה שרוצים לזכות מזה, אבל מותר גם לצחות, לצחוק שבוכים קצת.
כן, והאירים יודעים גם לצחוק מפעם לפעם.
בדיוק, לצחוק גם מעצמם וגם מהמצב, ומוזיקה תמיד הולך טוב. אז הנה ברקזיט. Brexit song, Paul Kelly.
משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה רבה.
תודה. Molly smuggled tea, Paddy smuggled whiskey with the hard border in his way. Oh, a checkpoint down the border, or will we sail right through? Or will the customs stop us checking everything we do?
מה נעשה עם הוויסקי? כנראה שנצטרך להבריח אותו, אומר הזמר. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי האחרונה בשבוע בצוות האורך זאב שניידר, המפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים גיא פלוויאן ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם והיישומון של כאן, אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים התוכנית מרחבת, אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו שוב ושוב בדף הפודקאסטים ההסקטים של כאן. חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי באתר או בכל יישומון הסקטים, ותוכלו לקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות, ישירות לנייד. אפשר למצוא אותנו גם בטלגרם תחת השם השעה הבינלאומית כאן עולמי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, אנחנו שם, וגם מאוד רוצים לשמוע מכם. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.